נדבר עכשיו על תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית, וכמובן הכניסה של ג'ו ביידן בקרוב לבית הלבן, יחד עם סגניתו קמלה האריס. זה ממשל דמוקרטי, בוא נגיד שאת זה כולנו יודעים, אבל מי הוא ג'ו ביידן, עד כמה הוא מתכוון לשנות את המדיניות, גם בהקשר הפנימי על רקע השסעים בחברה האמריקנית, וגם בהקשר הבינלאומי, ובדגש על מה שצפוי למדינת ישראל. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור מיכל חטואל. שלום רב מיכל.
היי, שלום.
אז אנחנו רוצים תחילה להבין את הרקע והציפיות מהנשיא שזה אתה הוכרז על ניצחונו, והסגנית שלו, שהיא, איך שנאמר, אישה שעשתה היסטוריה בפעם הראשונה, סגנית נשיא בבית הלבן, וגם לה יש סיפור אישי מאוד מעניין. בבקשה, מיכל.
אוקיי, אז קודם כל, באמת, אם נתייחס לכל הקמפיין ההתחלתי, אז באמת ג'ו ביידן נבחר. אנחנו ראינו שאולי בניגוד ל-2016, שהמועמדת הדמוקרטית עוררה, הילרי קלינטון כמובן, עוררה הרבה מאוד אנטגוניזם בקרב הציבור האמריקאי, גם בקרב הדמוקרטים, שהרבה מהם פשוט לא יצאו להצביע או לא הצביעו לה. אנחנו רואים, היה כל מיני, אני לא אכנס לזה, פרשת המיילים וכן הלאה, אצלו ג'ו ביידן הוא נתפס לפי קבוצות מיקוד שונות בציבור האמריקאי כאיש משפחה הגון, והוא איש שמעורר אמפתיה, קונסנזוס. הוא נתפס כבן אדם עם, לא נתפס, הוא בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון, ממלכתי, שקול, מבוגר אחראי, ולכן אני חושבת שהבחירה בו הייתה יותר קלה להרבה מאוד קהלים. עכשיו, התייחסת לנושא של קמלה האריס, זה הנושא הזה, קודם כל הבחירה שלו באישה שחורה. קמלה האריס היא סנטורית בת 55, נציין שג'ו ביידן הוא כרגע בן 77, שבהשבעה שלו הוא כבר יהיה בן 78. הוא כבר ציין או רמז לזה שהוא transition president, כלומר, ככל הנראה לא יקיין כהונה שנייה, ובעצם לכן יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה של קמלה האריס. באופן מסורתי, תפקיד של סגן נשיא הוא לא תפקיד עם הרבה מאוד כוח. אפשר לדבר על זה, כי גם ביידן כן קיבל הרבה מאוד...
במצטבר דווקא צוברים מזה כוח, זה סוג של מקפצה.
לא, השאלה היא כמה כוח יש למי שנמצא בתפקיד.
באותו מכהן, כן, אני...
אבל גם פה יש שינוי, כי באופן מסורתי בעבר היה פחות, ודווקא אנחנו רואים דיק צ'ייני למשל, וגם ביידן עצמו נתפס כן כסגן נשיא עם הרבה מאוד סמכויות. הוא בזמנו היה מאוד מנוסה, אובמה היה פחות מנוסה במדיניות חוץ, ולכן היו לו הרבה סמכויות. פה זה קצת הפוך, היא פחות מנוסה, הוא מנוסה, אבל... ברעיונות, כשהוא התייחס אליה ושאלו אותו איזה יחס יהיה לו לסגנית הנשיא שלו, הוא בהחלט התייחס למודל שלו ושל אובמה. כלומר, כן יסמוך עליה וכן יאפשר לה להוביל את ההליכים. עכשיו בוא נדבר עליה קצת. אז כפי שאמרתי, מתייחסים אליה כאישה שחורה, היא בעצם ממוצא, אימא שלה מהודו, אבא שלה מג'מייקה, משפחה של מאגרים, אבל לא מה שאנחנו, כלומר, היא לא גדלה באיזשהם תנאים קשים, שני ההורים שלה מאוד משכילים. היא נשואה לאדם יהודי, יש לו ילדים מהנישואים הקודמים שלו, לא ולא אין ילדים ביחד. היא בן אדם מאוד, אנחנו מדברים עכשיו, אני מתייחסת לפן הישראלי, היא מאוד שייכת לאגף המתון במפלגה, שזה גם מתאים למדיניות של ביידן, בטח ביחס לישראל, אבל בכלל. ביחס לישראל, בוא נדבר, אז היא מעולם לא החרימה את הכנסים של איפק, מה שמאפיין חלק מהמתמודדים הדמוקרטיים בבחירות. היא אפילו, כשהיה את החלטה 2334 בסוף בשלהי כהונת אובמה ב-2016, היא הצטרפה להחלטה שמגנה את המהלך. שג'ו ביידן היה שותף לה כמובן כסגן נשיא. כלומר, היא בהחלט מייצגת את האגף המתון במפלגה הדמוקרטית, בכל מה שקשור לישראל. אנחנו יכולים לצפות למדיניות אוהדת, הם שניהם ידידים גדולים של ישראל, ואנחנו יכולים לצפות לזה שהיא ב-2024 תקבל ככה בוסט רציני ממנו בהתמודדות לייצג את המפלגה הדמוקרטית.
לפני שנגיע ל-2024, בואי נעשה איזושהי תחזית זהירה ככל שאפשר לגבי התקופה הקרובה. מהם הדברים שעומדים בראש סדר העדיפויות שלו, כנשיא מהמפלגה הדמוקרטית, איזה התמודדות תהיה לו עם הסנאט ועם בית הנבחרים, בהנחה שהוא בעצם צריך עכשיו לנהל מחדש גם את העניינים הפנימיים, בעיצומו של משבר קורונה, נזכיר גם את זה אולי תחילה. והדבר שהכי מעניין אותי לשאול אותך, מיכל, זה מה ההבדל המהותי בתחום מדיניות החוץ בין נשיא דמוקרטי לנשיא רפובליקני?
טוב, זה המון שאלות ואין לנו ככה הרבה זמן, אז אני אנסה להיות עניינית בדבריי. אוקיי. נתחיל בעצם, שאלת לגבי מדיניות חוץ, מדיניות פנים. אני חושב שבטוח להניח, אוקיי, safe to assume, שבשלב ראשון המאמצים של ממשל ביידן ימוקדו פנימה, בתוך אמריקה פנימה. אני אומרת את זה גם בגלל שכמו שאנחנו יודעים, אמריקה היום נמצאת במשבר בריאותי, כלכלי, מאוד משמעותי. ההתמודדות של ממשל טראמפ עם הקורונה מאוד בעייתי, לא נכביר במילים. ומעבר לזה, כשבוחנים את המצע של המפלגה הדמוקרטית שהוביל ביידן, אנחנו רואים שיש שם 10 עמודים שלמים, סקשן שלם, שמוקדש לנושא Healing the Soul of America, אוקיי? לריפוי הנשמה של, או הנפש של אמריקה, של החברה האמריקאית. וזה בא על רקע קמפיין מאוד מפלג. אנחנו כולנו זוכרים את ג'ורג' פלויד והמחאה של I Can't Breathe. ולכן רוב המאמצים, שוב, סביר להניח, לפחות בהתחלה, ימוקדו פנימה. Having said that, כן יש דברים בזירה הבינלאומית שהוא יצטרך לטפל בהם. בראש ובראשונה, שני הנושאים כנראה, אפשר להניח, זה איראן, ומה שקורה עם סין, היחסי סחר. בשני הדברים האלה, קודם כל, כל מה שקשור לסין, אין הבדל מאוד מהותי בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים. מה שכן, וזה מאפיין, זה מאפיין גם את היחס לאיראן וגם לסין ולכל דבר אחר שביידן ייגע בו בזירה הבינלאומית, וזאת הגישה המולטילטרלית של המפלגה הדמוקרטית בבסיסה, וגם מה שמאפיין אותו. כלומר, הפרדיגמה הליברלית של מה שבעצם יחזיק את הזירה הבינלאומית, כן, מה שיאפשר לאנושות להמשיך לצעוד קדימה, זה שיתוף פעולה בין המדינות. ולכן הוא יחזור, והוא גם מציר, שהוא יחזור להסכם האקלים שנחתם בפריז, וסביר וכמובן ל-World Health Organization, לארגון הבריאות העולמי. אלה שני תהליכים שהוא, אני מניחה, די מהר יוציא צווים נשיאותיים ויטפל בהם. אנחנו, גם בזירת האום, אנחנו נראה אותו חוזר. אני שנייה אחזור לאיראן, ואז אני אחזור לאום. מבחינת איראן, הוא גם כתב, במהלך הקמפיין שלו, הוא כתב מאמר דעה ב-CNN, פרסם אותו, והוא מתייחס שם באופן ספציפי לכך שהוא ירצה כן לחזור לאיזשהו מסע ומתן, אז אפשר לצפות לזה שכן יהיה. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך האיראנים יגיבו, ושאלת לגבי מה אפשר לצפות, חשוב לדעת, שכשאנחנו מסתכלים על אובמה, ואני גם נשאלתי את השאלה הזאת, איך הוא יהיה ביחס לאיך שאובמה היה? העולם הוא לא אותו עולם, ארצות הברית היא לא אותה ארצות הברית, איראן היא לא אותה איראן, וגם פה כל הדברים שעברנו מאובמה עד היום ביחס לסכסוך, פתאום עלה נושא הסיפוח, חזרנו לשתי מדינות, לא חזרנו, כלומר, אי אפשר לצפות לזה שמה שהיה עם אובמה יהיה copy-paste ועכשיו זה יהיה עם ביידן, כי העולם השתנה. עכשיו, מילה ברשותך על נושא האום. אז אי אפשר לדבר על הזירה הבינלאומית בלי להתייחס לגוף הכל כך חשוב הזה, ופה אני חושבת שכן אפשר לצפות, בהמשך לגישה המולטילטרלית שתאפיין את הממשל שלו, שהוא כן ישקול להחזיר את ארצות הברית לגופים כמו אונסקו, כן יחזור לממן את אונרה במידה כזו או אחרת, כן יחזיר את ארצות הברית למועצת זכויות האדם, UNHCR, ולכן פה חשוב שיהיה הרבה מאוד תאום עם ישראל בנושאים האלה, כי הדברים האלה יכולים, דווקא אולי בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, אלה דברים שיכולים מאוד להועיל לישראל, שארצות הברית תהיה יותר מעורבת, וגם יהיה לה יותר מנופים להשפיע על הגופים האלה, ביחס להתנהלות שלהם, בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
עכשיו, עוד נקודה שהזכרתי קודם, אם תוכלי רק להתייחס גם אליה, ההתמודדות עם משבר קורונה, שזה כבר באמת לא סיפור שמתקרב לקיצו, אנחנו מבינים גם על סמך המספרים שמתפרסמים בארצות הברית, זה תופס את האמריקאים, תופס אותנו, ולוקח הרבה מתשומת הלב גם של המדינאים. יש איזושהי בשורה שהוא מביא איתו, פנימה והחוצה בנושא הזה?
אני חושבת שהבשורה היא האדם. אם אנחנו מסתכלים על הקמפיין שלו, קודם כל מעבר לזה שכבר שמענו הצהרות, שהוא כבר מכין צוות שיטפל וכן תהיה חשיבה אסטרטגית, אבל מעבר לזה, ואני חושבת שזאת גם אחת הסיבות של הבחירה שלו, אנחנו מדברים על אדם שהוא, אמרתי מקודם, השתמשתי במילה שקול, בן אדם חושב, שכלתן, רציונלי, ואני חושבת שאלה הכלים שצריך היום להתמודד עם המגפה הזאת, שהרבה ממנה לא ידוע, שהשיטות היעילות להתמודד איתה שונות בין מדינות למדינות, ולכן עצם האיש שיבוא עם חשיבה, עם תוכנית, עם אסטרטגיה, יקדיש לזה זמן. אנחנו ראינו גם בקמפיין הבחירות את הקונטרסט בין טראמפ, שמנהל חמש הצהרות המוניות ביום, עם אלפי אנשים, ואייר פורס וואן מאחורה, והוא רוקד, והמסך מפוצל עם ביידן, שהוא קודם כל עוטה מסכה כל הזמן, ושהוא מופיע בפני אנשים שמסומנים בעיגולים, כדי לשמור על המרחק 2 מטר, זו האסטרטגיה, זו הבשורה. כלומר, יהיה איזשהו מהלך, מלומד, מושכל, לנסות להתמודד עם המגפה הזאת בצורה שהיא תסייע לכולם. רוב הנפגעים בארצות הברית מקורונה הם השכבות החלשות. אלה השכבות שגם הרבה מהם הצביעו לביידן, כדי באמת לסייע, להתמודד, להביא איזושהי תוכנית ריפוי לארצות הברית.
בואי נחזור אלינו ונגיד כמה מילים על מה ש... צפוי לישראל בזירה המדינית מול ארצות הברית, ומה לדעתך ההמלצות הנכונות לתת כרגע לכל העוסקים במלאכה אצלנו, כדי, איך נאמר, שהיחסים האיתנים עם ארצות הברית יישמרו.
אוקיי, מעולה, שאלה מצוינת. אז קודם כל באמת, מה צפוי בהקשר שלנו? כי אני חושבת שכשדיברתי על זירה הבינלאומית, דיברתי באופן כללי ולאו דווקא התייחסתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז בהקשר הזה יש דברים שאפשר לצפות להם ולהיערך להם. דבר ראשון, יהיה שוב פעם המשרד של הפלסטינים, הרייפ אופיס בוושינגטון, יחזור לפעילות, המשרד הזה נסגר, יחזרו תקציבים, אני מניחה, לפלסטינים. אני חושבת שמהצד הישראלי חשוב להסתכל על זה, על מה שצפוי, לא בגוואלט, אלא בלראות פה את ההזדמנות. ארצות הברית תהפוך תחת ביידן להיות שחקן יותר מקובל על הצד הפלסטיני, ולכן בעל פוטנציאל רב יותר להשפיע על המשך לאו דווקא המשך כי אין, אבל תחילת אולי מסע ומתן, או איזשהו גיבוש, פתרון לבעיות שלנו כאן עם הפלסטינים. זה הדבר ראשון, כלומר, המעורבות של ארצות הברית תחת ביידן היא דבר חיובי, ולא צריך לפחד ממנה. עכשיו, שאלת לגבי מה ישראל צריכה לעשות, יש הרבה דברים שישראל צריכה לעשות, וחשוב שיעשו. בראש ובראשונה, צריך, שוב, לראות בהעברה של הממשל מרפובליקני לדמוקרטי כהזדמנות. ובהקשר הזה, לפתח תקשורת ישירה, גם עם נבחרים דמוקרטיים, גם כמובן עם אנשים שיהיו בעלי תפקידים רלוונטיים, בנושאים, בסוגיות שישפיעו עלינו, בוודאי איראן, גם סין, מה לגבי הסחר עם סין, לפתח אסטרטגיה, חשיבה, פה בארץ, של איך להפוך את ישראל לנושא שנתמך על ידי שתי המפלגות, מה שאנחנו קוראים bipartisan, כן? שהוא לא, כי בשנים האחרונות ישראל הפכה להיות יותר ויותר מזוהה עם המדיניות של טראמפ, עם מפלגה אחת, רק המפלגה הרפובליקנית, צריך לתקן את הרושם הזה, ובתוך כך אני רוצה מילה גם על הקהילה היהודית בארצות הברית, שהיא 75% ממנה לפי הסקרים האחרונים של AJC, מצביעה ביידן, מצביעה דמוקרטים, ולכן נוצר פה פער בשנים, הפער הזה הוא, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל בשנים האחרונות הוא עצם, בגלל הכמעט זהות מוחלטת של ישראל עם טראמפ ועם המפלגה הרפובליקנית, שלא מייצגת הרבה מיהדות ארצות הברית. זה עוד נושא שישראל תצטרך לטפל בו. הנושא של הכניסה המחודשת של ארצות הברית לזירה הבינלאומית, זה נושא שישראל צריכה לעשות הרבה עבודה מכינה, ולבוא לארצות הברית עם הצעות יעילות, קונקרטיות, לבנצ'מרקס. כלומר, לא נחזיר את המימון לאונרה, אלא בואו תראו איך אפשר בכל זאת כן להחזיר מימון, כדי שארצות הברית גם תוכל להשפיע, אבל לפי אינדיקטורים, אולי אם נחשוב על X, Y, Z, ואונרה ילך לפי השלבים האלה, ככה אפשר יהיה להחזיר את המימון. כלומר, יש פה אפשרות, יש פה מנופים שאפשר להשתמש. ולבסוף, הייתי ממש מדגישה, חוזרת ואומרת, עד כמה שניתן, שצפויים חילוקי דעות. וכשיהיו את החילוקי דעות האלה, לא ללכת לקונגרס, אלא לטפל בסוגיות האלה בצורה מקצועית, חשאית, ממשל לממשלה, אבל בצינורות הרלוונטיים. לא בפומבי, לא לבקר את המדיניות האמריקאית בפומבי. דרך אגב, כפי שעשינו עם טראמפ, גם שם אפילו שהיו דברים מאוד קונטרוורסליים שהוא עשה, ואפילו פגעו בקהילה היהודית, שלדעתי שם כן היה מקום להשמיע ביקורת, הממשלה בישראל לא השמיעה ביקורת. אז גם פה צריך לדעת להתאפק, לטפל במחלוקות, לא לטטל מתחת לשטיח, כן, לטפל ממש כמו בין בני זוג, אבל לדעת לעשות את זה בצינורות המקובלים ובדרך הרלוונטית, כדי לשמר את ארצות הברית, את הקשר הזה, הקשר החשוב הזה בין המדינות, כנכס אסטרטגי של ישראל בזירה הבינלאומית.
תודה רבה, מיכל.
תודה לכם.